שלום רותם.
שלום דנית.
השבוע יש לנו אורח בשם ישראל גרוס שהקים את L7 Defense, ואנחנו הולכים לדבר איתו היום על שיחה שהיא קצת מדיניות ואסטרטגיית הגנת סייבר, אבל גם קצת יותר טכנית, וכשאני אומרת טכנית אני מתכוונת לנושאים שלא בטוח שאני מבינה בהם, וכנראה שאתה תהנה.
אני תמיד נהנה כשמדברים על נושאים טכניים, והנושא היום זה הבטחת מידע ב-API. מילה קטנה, אני בטוח שישראל יסביר קצת יותר על API, אבל אני אגיד איזה משהו קטן על API. API זה הדרך הכי בסיסית היום של תוכנות, מחשבים בעולם האינטרנט, לדבר אחד עם השני. והיום אפשר למצוא API'ים בכל מקום בעולם, בכל דרך העולם. העולם מלא ב-API'ים, זה בעצם השם הכי נפוץ, אני חושב שאפשר למצוא באינטרנט, שקשור לתקשורת בין שני מחשבים. Without further ado, ישראל, בוא תציג את עצמך.
אלן, היי דנית, היי רותם, איזה כיף להשתתף אצלכם בפודקאסט, אני שמח מאוד שזמנתם אותי. אז כן, אז באמת תודה רבה. אז ישראל גרוס, אחד המייסדים של L7 Defense. L7 Defense, כמו שזה נשמע, זה בעצם השכבה השביעית, השכבה האפליקטיבית. זה בעצם קלישי, אבל אנחנו כן, אנחנו זה התחום שלנו, הגנה התחום האפליקטיבי. ובתחום אפליקטיבי, כמו שציינת, זה אחד מהדברים, זה API Security. אז באמת אנחנו נדבר היום על מה זה אותם APIs ואיפה אנחנו פוגשים אותם ביום יום, ואולי איפה לא פוגשים, נחפש אולי, ובסוף נגיע באמת מה האתגרים היום באמת, הגנה על אותם APIs, ואיפה בעצם הסכנות שעורבות לנו בכל הטכנולוגיות המתקדמות, שאנחנו מחברים מערכות אחד לשנייה. אז אנחנו נרחיב בכל זה. אז אני אחד המייסדים, כמו שציינתי, גם מוביל את קהילת Israel Cyber Group בישראל. נהנה מאוד מהאקוסיסטים, אז כן.
ואולי גם נגיד שבעברית הכוונה היא לממשק, זאת אומרת לחיבור בין המערכות. פעם היו משתמשים הרבה יותר במילה ממשק, היא פשוט כנראה מילה מעצבנת, וזה הפך להפך ל-API, אבל לפני כמה שנים היו מדברים כל הזמן על הממשקים והאינטרפייס
האמת היא, העולם הזה עובר דרך מהפכה, כי אם אנחנו מסתכלים 6 שנים אחורה, נדברנו יחסית בעולם שנקרא Web Servers, אוקיי? היה לך Web Server, שרת, פרונט, של שם מקדימה, מתקשר החוצה, זה היה מתקשר בדרך כלל מול האפליקציה, מול האתר, והוא בעצם היה קבל את כל השאילתות, ועם זה, כל התקשורת הייתה עוברת דרך שרת ספציפי, ואחורה היה לו גם קשרים לדאטאבייס, אבל בעיקרון כל התקשורת הייתה שם, כל המידע היה שם, הכל נוהל במקום אחד. מה שברמת ההגנה זה פישט את זה באיזשהו מקום, שאומר, טוב, תקשיב, אתה רק צריך להגן על שרתי פרונט, מכל מיני סוגי שתקיפות, וכמובן לדאוג שהם יהיו בלייב כל הזמן, אבל אותם שרתים, זה מה שעניין אותה, את ההבטחת מידע באותם שנים. אם אנחנו מסתכלים מעבר שמלפני 6 שנים דיברו על 50% שרתים Web Servers ל-50% APIs, היום אנחנו מדברים קרוב ל-90% API Based. אז כמו שרותם אמר, זה בעצם נהיה פה סטנדרט חדש, או סטנדרט ממש Cross Border, שכל התקשורת עוברת ב-APIs, וזה הזמן להגיד בדיוק מה זה API. API זה בעצם כמו ראשי תיבות, Application Program Interface. ממשקים, כמו שדנית אמרה, זה ממשקים בין שתי נקודות, בין חיבור בין נקודה לנקודה. עכשיו, לכאורה זה נשמע מילה שמי שלא מכיר את התחום, מי שמהחלל החיצון, או מי שלא מכיר סייבר, אומר, רגע, מה זאת אומרת? אני בחיים לא שמעתי את המילה הזאת, בשמה זה לא קשור אליי. אבל כשאני לוקח, נגיד, את הטלפון שלי, ואני מסתכל, אפליקציה, מה זה אפליקציה? אין לי בעצם את הבנק או שרת של הבנק אצלי בטלפון. זה כולה ממשק, שמאיזה UI יפה, שמתקשר אחורה ישירות לבנק. בעצם איזשהו חלון פה שהולך אחורה ישירות ל-API של דרך ה-API, הולך ישירות לדאטה סנטר של הבנק. אם אתה רוצה לראות נתונים, לקרוא נתונים. אז כל אפליקציה בטלפון זה API. זאת אומרת, רגע, זה כבר API כבר דבר נפוץ. אנחנו כבר רואים את ה-API כי הוא בעצם בכל מקום. אבל זה לא רק זה, זה ה-API זה גלויים. זאת אומרת, API גלוי, זה אומר שאני יכול לגשת אליו דרך הטלפון, דרך ה-Web Browser, הולך לחפש חברת L7 Defense, הולך לחפש פודקאסט, מדברים סייבר. אני מחפש את זה, ואז בעצם אני מגיע לאיזשהו מקום שבעצם תקשר החוץ עם API. זה קלאסי שאנחנו מבינים, אבל יש עוד רמה מעבר, זה הרמה הנסתרת של אותם APIs. היום ארגונים מתקשרים ביניהם ב-APIs, יצא מחקר לאחרונה של F5, שכמות ה-APIs שיהיו שם ברמה של מיליונים APIs, בין חברות, בין ארגונים. זה נוצר מצב שארגון היום בנוי על תשתית של APIs אחרים שתקשורת עם גופים אחרים כדי להתקיים, כדי להגדיל את הביזנס. בואו ניקח לדוגמה. אני נכנס לאתר בוקינג, כן? אז ברור שאני מתחבר עם ה-API שלי, ל-API של הבוקינג, ועושה את ההנדשייק, מזהה מי אני, והולך לחפש טיסה עכשיו ל... בוא נראה, טורקיה, אולי, או לא טורקיה, אבל נחפש טיסה לטורקיה לצורך העניין. עכשיו, חברת בוקינג, אין להם את המידע אצלם, הם בעצם עושים את השאילתה הזאת לכל החברות תעופה, לכל הסוכני תעופה. הם עושים את השאילתות. אם זה סוכן תעופה, אז הוא שואל עוד יד, הוא שואל את החברות תעופה. וככה הם עושים אגרגציה של נתונים, שעוברים דרך אותם APIs, ובסוף מביאים לך את השקלול, ובעצם מציגים לך כיוזר את המחיר הכי זול לקנות. אז וואלה, מדהים, בשבילי זה היה פשוט ונוח, אבל את הרשת המסועפת של APIs הפנימיים שם, שמתקשרים ביניהם, זה מה שנהיה הרבה יותר מעניין, כי יש לנו המון המון סוגים של APIs שמתקשרים בצורות שונות ומידע שונה עובר עליהם, שבעצם, אם הייתי, אני בתור הבטחת, מנהל הבטחת מידע, אני בעצם עיוור, לא תמיד אני יודע איזה APIs מתקשרים בכל רגע נתון איזה מידע. שזה אחד מהאתגרים הגדולים היום, ואחר נוכל להסביר גם מה האתגרים בזה, אבל קודם כל שלהבין כמה נפוץ הדבר הזה. ניקח את זה לעוד שכבה. היום מוצרי IoT, שעון חכם, שעון חכם שמתקשר ב-API, כמובן, הכל ב-API. האינדסטריאל גם עובר לעולם ה-API. אנחנו בפרויקט גדול מאוד שמציג שבעצם הגנה על, על תשתיות של OT, על ידי שאתה מגן על דרך ה-IT. זאת אומרת, כאילו, היום ה-OT היום כבר מחובר על ה-IT, זה מה שפעם לא היה, והוא מתקשר בין מלא facilities, ופתאום נוצר לך מצב שהכל עבר בעצם לאותם APIs, שנהיה סטנדרט. עכשיו, כשיש לך סטנדרט של תקשורת, שזה JSON, API, מגניב, הכל טוב יפה, איך בעצם יוצרים איזשהו סטנדרט של הגנה? ואנחנו כבר נדבר גם מה האיומים, אבל קודם כל זה ברמת, הסיפור של אותם APIs.
אז תגיד לי, ישראל, כשאומרים הגנה על ה-API, ה-API Security, למה מתייחסים? מתייחסים לקוד שלהם, מתייחסים לחולשות, מתייחסים לדאטה מאחורי? על מה מסתכלים כשמדברים על API Security? ולמה זה רלוונטי היום לארגונים?
יפה, זה שאלה סופר מעניין, כי כרגע השוק הוא בהתהוות. השוק, הנושא של API Security תופס תאוצה במאז הדוח הראשון שיצא של OWASP, שיצא דוח חדש, Top 10 API Security, יצא בדצמבר 2019. המודעות להגנה על אותם APIs עלתה. ואז השאלה, איך אני בעצם מגן על אותם APIs? כאילו, מה האפשרויות? אז אפשרות אחת, להגיד, אוקיי, נעשה פיתוח מאובטח, שזה תמיד טוב, לעשות פיתוח מאובטח, קוד מאובטח, תמיד זה עוזר, כן? אבל זה לא רק האתגרים. האתגרים היום הם בעצם בסוגי התעבורה ולתעבורה עצמה. ולכן, היום, גם כשמסתכלים על API Security, אתה יכול להסתכל על זה מהרבה פרמטרים. יש רק חברות ישראליות, יש 5 חברות ישראליות שמתעסקות ב-API Security. סטארט-אפים. והנושא, כל אחד מסתכל על זה טיפה בזווית אחרת. האם מסתכלים על זה ברמה של המיקרו-סרוויסיס, האם מסתכלים ברמה של הדאטה, האם מסתכלים ברמה של הדאטה סנטר. כל אחד מסתכל על זה ברמה אחרת, והצורך ככה באמת הוא להבין מה באמת יותר נוח ויותר עדיף לרמת הלקוח, איפה הוא מחפש לשים את המערכות הגנה שלו. אבל ברמה של האפשרויות הן רבות, אבל בואו נתייחס קודם כל מה סוגי התקיפה או מה איום הייחוס של אותם APIs. אם ננסה לפשט אותם, כשלוקחים את הטופ 10 API Security שיצא עכשיו גרסה חדשה של 2021, זאת אומרת יצא רארגון של אותו מסמך, ראשון מקור יצא 2019, עכשיו יצא חדש, לפני חודשיים יצא חדש, זה בעצם מגדיר את איומי הייחוס על אותם APIs. והפלא, כל הנושא של אינג'קשנים ודברים של הוואפים הקלאסיים, הם נעלמו משם. זה פחות באמת מעניין. מה שפתאום נהיה מעניין, שהמספר אחד זה נקרא בולה, Broken Object Level Authorization. וזה תקיפה מסוג מעניינת. אם ננסה לפשט אותה, זה אומר שיוזר נכנס והוא עושה אותנטיקציה. תדמיינו, נכנסתי לאפליקציה של הבנק, אני עושה הזדהות במולטיפקטור אותנטיקיישן. יופי, אני בפנים. מבחינת הבנק, אני לקוח תקני לכל דבר, יודעים מי אני, מה אני עושה. אוקיי, לכאורה, עכשיו אני מתחיל לגלוש, לעשות ריקווסטים, אני רוצה אינפורמציה לחשבון בנק שלי, ואז יש מצב שאני אנסה לשנות את הריקווסט עצמו, כי הריקווסט הוא בעצם איזה סטרינג ארוך, ואני אנסה לעשות מניפולציות. אני בתור יוזר, נכנסתי כבר בפנים, ואנסה למניפולציות, ואני אנסה לקבל, לשנות מספרים כדי לקבל נתונים אחרים. מה שנוצר מצב, שאני יכול להיכנס כיוזר א', ולראות נתונים של יוזר ב', נכנס כמו ישראל, ואז רואה את המבקש לראות באותו בנק את הנתונים של רותם. הבקשה שנכנסת דרך ה-API לבנק לראות את הנתונים של החשבון היא בקשה תקינה, היא לא malicious code, היא לא שום abuse, היא בקשה סטנדרטית תקינה כמו כל הבקשות התקינות. התשובה חזו, התשובה בעצם הריפליי שחוזר, תשובה של לקוח שרוצה לראות את הנתונים של חשבון בנק שלו, היא מותאמת לכל הכללים, לכל מה שצריך וכל הגדרות הנכונות. זאת אומרת אין פה שום בעיה, לא ב-request ולא ב-response. זאת אומרת הבקשות והתשובות תקינות, הקשר ביניהם לא תקין, כי אני כרגע רואה נתונים של מישהו אחר. זה באמת בעיה. פה נוצר מצב באמת של חשיפה, כי אני בעצם יכול גם להריץ איזשהו סקריפט קטן ולמשוך פתאום הרבה מידע. זה קורה לכולם, זה קרה החל מ... תסתכלו על גופים כמו הגדולים, פייסבוק, טוויטר וכולם, שבעצם עשו להם איזושהי מניפולציה, ובעצם גנבו להם מיליונים דאטה של לקוחות. הנה, ונביא דוגמה מהשבוע. תמיד כיף להביא דוגמאות חדשניות ועכשוויות. GoDaddy, כן? GoDaddy, דרך הפלטפורמה שלהם, של וורדפרס, הם הודיעו שהשבוע מישהו ניצל קישור של צד שלישי, בעברית API, כן? הוא התחבר למערכת, והוא פשוט משך את כל המידע החוצה. עכשיו, זה היה חיבור מורשה, אבל היה אסור לו לקחת דאטה החוצה. ובעצם מה שאנחנו מגלים, שעולם הוואף הקלאסי, שתמיד הסתכלנו לו, הוא כבר בן 20, וואו, הוא כבר מבוגר, הוא כבר עוד מעט משתחרר מהצבא. וכשהוואף הזה הסתכל, הוא הסתכל על סוג, אם יש בקשה תקינה, בקשה לא תקינה, האם יש פה malicious code, האם היכולת שלו לזהות בקשות כשהלקוח הוא כבר מאומת, הוא לא יודע להגיד, כי הוא לא יודע את זה, מה שנקרא, קוראים לזה עם business logic. האם מה שבנו את אותו API הוא עושה את השימוש לא הנכון. ופה נהיה באמת החלק המעניין שקרה לגודדי. בעצם מישהו השתמש באותו חיבור שהוא תקין לגמרי, ופשוט משך דאטה של 1.2 מיליון לקוחות החוצה, שזה זליקת מידע קלאסית. ולקוחות, עסקים כאלה לפעמים אנחנו יודעים שבסוף נסגרו.
היום בעולם שלנו, כשאנחנו מדברים על מערכות מורכבות, מערכות גדולות שבעצם מטמיעים בהם פתרונות עם ממשקים החוצה, API'ים, בעיקרון רוב המערכות לא בשימוש. זאת אומרת, זה כמו המוח, מה שנקרא. אתה לוקח מערכת שיש בה מיליון פיצ'רים, שם אותה בפלטפורמה כמו GoDaddy, Facebook, whatever the system, ואז בסופו של דבר אנחנו משתמשים ב-5% מהיכולות שלה, 10% מהיכולות שלה, ואף אחד באמת לא מבין את היכולות של המערכת הזאת, ואף אחד בעצם גם לא סוגר את כל היכולות של המערכת הזאת, ואז בעצם אנחנו מגיעים לכל נקודות קצה, שמישהו הגיע עכשיו וניצל עכשיו איזשהו משהו שכביכול, פיצ'ר קיים, חוקי ואפשרי באותה מערכת, פשוט אף אחד לא ידע, נקרא לזה ככה, שזאת אופציה, כי המערכת הזאת נורא נורא מורכבת וגדולה, כי בוא נשים דברים על השולחן היום, גם מערכות פשוטות שאנחנו שמים, ואם אני לוקח מערכות כמו וורדפרס, ואתה שם שם איזה כמה פלאגינים, איבדת השליטה על יכולת ההבנה של מה כמות הפיצ'רים והיכולות שיכולים לעשות לך במערכת שלך, שזה אתר קטן פשוט שאפשר להשתמש לאי-קומרס, או אפילו בלוג, או כל דבר אחר, אין לך מושג בכלל מה האפשרויות האלה. ושאנחנו מדברים על פלטפורמות שהן פלטפורמות עסקיות, פלטפורמות גדולות, עם המון המון פיצ'רים, וכל חברה משתמשת בסט שונה של פיצ'רים, ובכלל החברה שמייצרת את אותה פלטפורמה, היא בכלל, המיין פוקל פוינט שלה זה מחירות על סט פיצ'רים מאוד מאוד מצומצם, כי זה מה שנותן לה את רוב הכסף, ולכן היא לא מדברת על כל שאר הפיצ'רים. מגיע מצב שבאים ומיישמים מערכות כאלה, ויש המון מערכות כאלה, לא חסר, הדוגמאות גם לא חסרות פה מהעניין הזה, ואז בעצם המיישמים, המתקינים, האנשים שבעצם מפעילים את המערכות האלה לא מבינים בכלל ולא יודעים כמה פיצ'רים וכמה אפשרויות יש שם. עיין ערך GoDaddy, שהיו שם פיצ'רים פתוחים, שאף אחד לא סגר אותם, ואני מדבר ברמה של אבטחת מידע בסיסית. אבטחת מידע בסיסית. אני חי בעולם, אמרת מקודם אותי, ואני חייב להגיד על זה, כן, נכנסת קצת לעולם שלי, נכון, גם בעולם שלי יש המון המון תקשרות, כל הקונספט,
זה גם נבנה עם הזמן, זה יותר ויותר.
זה עולם קיים שעליו עושים on top. אבל רגע, נחזור. אני בא ואני רוצה להגיד שבעצם כל התקשורות וכל הדברים האלה, אנחנו מאבדים שליטה. אנחנו פשוט מאבדים שליטה על זה. וכל מערכת חדשה שאנחנו מכניסים לארגון שלנו, העיבוד שליטה הוא משהו משמעותי ומג'ורי. אני רוצה לתת דוגמה, עוד דוגמה אחת פשוטה לחיי היום יום שלנו. בוא ניקח דבדפן כרום, שזה הדבר הכי קלאסי בעולם שלנו, הכי נוח, משתמשים בו כולם. כשאתה נכנס לאתר כמו ויינט לצורך העניין, ובוויינט יש עכשיו ספקים שמספקים שירותי פרסום, והם נכנסים בתוך JavaScript, והJavaScript הזה לא מוגדר נכון, ברוב המקרים הוא לא יהיה מוגדר נכון בתור קונטיינר סגור. זה אומר בפועל שמי שעכשיו נותן את השירותי פרסום באותו אתר, יש לו גישה לטוקן זהות שלי באתר. ויינט לצורך העניין זה פחות מעניין אותי, אבל יש אתרים שהרמת עניין שם היא הרבה יותר גדולה. בנקים, אחד הסיבות שהם מעטים להשתמש במערכות צד שלישי באתר שלהם, זה בדיוק זה, בשביל לא לחשוף את אותם טוקנים. אבל יש אתרים שלא עושים את זה, והמידע שם הוא משמעותי, וזה פונקציה מאוד מאוד חשובה.
דרך אגב,
רגע שנייה, אני חייב לסיים. זה אחד הדברים הכי מדהימים שעשו בפיירפוקס, שבפיירפוקס הם באו ואמרו, כל מי שנמצא באותו אתר חייב להיות באותו אתר. זאת אומרת, אם אתה רוצה לשים איזשהו ספק שמתקשר עם עם הטוקן, הוא חייב לשבת על אותו סרבר עם אותו IP, אוקיי? זאת אומרת, הספקים שלך שמספקים את התקשרות האלה צריכים להיות בסאבנט שונה, בקישורים שונים, להם לא תהיה את הגישה לאותו טוקן, אוקיי? אלה משחקים קטנים שאנחנו מדברים פה עכשיו, אבל בסופו של דבר, זה הכל נוגע לעולם הזה של ה-API, לאותו דבר של מעגלי חשיפות, שבעצם אנחנו נמצאים בהם וחיים בהם ביום יום.
ואני רוצה לקחת רגע את נקודת המבט גם מלמעלה, כי מה שבשנים האחרונות היה נשמע כמו קוריוז, ככל שהמערכות הולכות וניות יותר ויותר מסובכות, ונתתם עכשיו את הדוגמאות, אם זה ריבוי API או סוגים שונים, או פיצ'רים שלא זוכרים לסגור אותם, או שאפילו לא יודעים על קיומם, זה מחזיר אותנו חזרה לצורך במדיניות של security by design. זאת אומרת, ברגע שהמערכות שאנחנו ניישם ושאנחנו נבחר, אנחנו קודם כל נסתכל על המינימום שאנחנו צריכים, ונתחיל מזה ואחר כך משם נתפתח, אז יהיה הרבה יותר קל לזהות את הפיצ'רים שנשארו פתוחים, כי הם לא יהיו בדיפולט פתוחים, אלא הם יהיו קודם סגורים. ויש כאן כל הזמן את המאבק הזה, כי עד היום התפיסה הרווחת היא שאם נסגור את הפיצ'ר לא ישתמשו בו, ואנחנו רוצים לאפשר, ואנחנו רוצים טכנולוגיה ורוצים את המגוון, אבל אנחנו מתחילים לראות שיש לזה עלות, והעלות הזאת מתחילה להיות מאוד מאוד כבדה, וצריך יהיה לתת את האיזון. אז נכון, לא צריך לקחת את זה לעולם הבטחה ביטחונית פיזית ותישארו עם דף ועת, אבל כן צריך למצוא את האיזון. אני חושבת שהגיע הרגע להתייחס לסקיוריטי ביי דיזיין כבר בתוך ההטמעה.
יפה, אז התייחסת פה בעיקר לנקודה שנקרא Shadow API, אותם API שלא מכירים ופתאום יכולים לצוץ, API שקיים נגיד ולא השתמשו בו כמה חודשים או כמה שנים ופתאום מישהו השתמש בו שבכלל לא היו מודעים, שזה סוג בעיה אחת שהיא סופר קריטית. אני רוצה להוסיף עליה עוד נדבך, אבל זה העדכונים התכופים, כן? של אותם APIs. מה זאת אומרת? אני מגיע לארגון היום והוא אומר לי שאני מעדכן את ה-API 3 פעמים ביום. אני כזה, מדהים, איזה יופי, יש לכם צוות DevOps מדהים. בעצם הפלו ולדעת שעכשיו העדכון של ה-API כרגע לא חושף אותך, מי כרגע יודע מה קורה שם ב-API? עשית 3 עדכונים. כאילו, וואו, what's happening now? כאילו, איך אתה יכול לדעת שברגע זה בתור מנהל הבטחת מידע, העדכון שלא עשו הבוקר, בצהריים, בערב, לא בעצם פותח אותך לסיכונים. מסוימים. אז אחד, זה אחד מהאתגרים, כי בעצם אנחנו, החברות הן תחת לחצים מאוד גדולים של הביזנס, שבעיקר הביזנס, אם זה המחירות, שיווק, איך להגדיל את אותם הכנסות, ולהגדיל אותם הכנסות הם בדרך כלל לידי התממשקות לעוד חברה, עוד שטאפים. זה העולם שלנו, אנחנו בעולם מאוד מאוד מבוזר, שכולם, כל הביזנס הכל מחובר היום, וכמויות של APIs דרגון יכולות בסדר גודל כשמו 300 APIs. תחשבו, כל מערכת שהוא מתחבר החוצה, כל איזה מערכת SaaS, כל מערכת ל-BI, ל-Salesforce, ל-HubSpot, כל דבר, או כל פלאגין, או כל דבר, יש לנו בכמויות מאוד גבוהות, וזה עוד דברים שאנחנו יודעים להגיד. חיברנו את הנקודות האלה, ואולי הצד שני מגן אליהם. אולי בעצם אני בונה על זה ש-Salesforce, הם מגינים על הצד שלהם של API שלא ייכנס פרצה דרגם. וזה מביא אותנו לדוגמה נוספת של ה-SolarWind. בעצם ה-SolarWind זה היה API, אמור שעברת דאטה על דרכו, והכל בסדר. אבל כרגע מישהו עשה עדכון בצד של SolarWind, ובעצם ככה התחילה שרשרת תקיפה. ואנחנו כבר יודעים את התוצאות, את התוצאות של הדבר, של התקיפה הזאת. אז בעצם הצדדים השלישיים האלה שמעדכנים, גם הם את ה-API. זאת אומרת, הצד שלנו מעדכן את ה-API, כי אנחנו חברה ומעדכנים את ה-API הזה חוצה, מעדכנים פיצ'רים ויכולות, אבל גם אותם משקים שהצד שני גם מעדכן. יש לנו בעצם איזשהו עולם שאנחנו כולנו עם עיניים חוסות ומנסים ללחם באויב לא ידוע. ברמה הזאת, כל הזמן השינויים האלה זזים. אם הייתי יודע מה היה לפני 5 דקות, 5 דקות הבאות זה כבר שונה.
וישראל, תגיד, איך הפתרון נראה? איך ההגנה הזאת נראית? מה המתודולוגיה שלה? מה אפשר לעשות?
תראו, הדבר ראשון לפתור את האתגר הזה, כאילו זה קודם כל להבין איפה הבעיות, איפה אתה חשוף. זה הדבר הראשון. לפני שתדע איפה אתה חשוף, קשה לדעת. והיום החברות API Security בדומיין הזה, הם קודם כל רוצות להביא את ה-visibility. לדעת למפות את הסיכונים ואת ה-risk assessment בזמן אמת. זאת אומרת, להגיד, אני יודע להגיד לך עכשיו איפה הריסק שלך. דוגמה, השרת קצה הזה משתף PII, זה אתה צריך לדעת שזה, אם קורה שם מניפולציות, אתה צריך לדעת שזה מניפולציות שיכולות לגרום לדאטה לזלוג החוצה. אתה צריך להתחיל קודם כל למפות את הסיכונים, או למפות, נגיד, איזה נקודה היא קריטית לארגון, שזה flow, שאם אני אעשה שם עדכון על API, יכול לדפוק לי את הזמינות של אותו חיבור. אתה מתחיל למפות את הסיכונים פר אותן נקודות. היכולת היום של החברות API Security, שבשנה וחצי האחרונות הם קמו פה עם ביקוש מאוד גדול, זה היכולת בעצם למפות לאותו CISO שעד היום לא ראה מה קורה בדב-אופס, למפות איפה האתגרים שלו היום בכל רגע נתון. ואתה יכול לקבל התראה ברגע נתון כזה, כרגע יש לך פה איזה API חדש שחושף נתונים, רק שתדע, just for you know. אז זאת אומרת, רמת הפתרונות צריך לבוא ברמה של visibility קודם כל. ומפה יש כמה מתודולוגיות. המתודולוגיה אחת אומרת, אוקיי, אז יש פה API שחושף מידע, אז בוא נשלח את זה לצוות דב-אופס, שהוא יסגור את הלופ, שיסגור את הסיפור ונתקדם הלאה. זה סוג פתרון אחד. כמו שאנחנו קוראים להם הדור הראשון, זה לא מונחים שלי, אבל מונח של חברה אחרת, שאומר, היה דור ראשון של API Security ודור שני של API Security. הדור שני של API Security אומר, בסדר, אני לא רוצה עוד התראות, אני לא רוצה עוד אינסוף אלרטים שיכנס לי לעסוק לשים שלי. אני רוצה משהו שיעשה בעצם, אוקיי, בזמן אמת, בוא תפתור לי את זה. כי אם אנחנו מבינים שיש פה צינור פתוח, שדאטה יכול לזלוג את דרכו, אין זמן שהמתכנת מחר יסגור את זה. בואו נפתור את זה כבר ברגע הזה. ופה זה הדור השני של החברות שמתייחס לזה שבואו נביא את האינטגרציה כבר, בואו נעצור את זה. אם יש פה דאטה ליקג', stop it now, כאילו, תחצור את הסשן, תמנע את זה. וכאן השיטות פעולה טיפה שונות. אנחנו ספציפית, כאילו, מתעסקים ביכולת ביזור של ה-AI, סליחה על הקלישה, אבל זה מילה, כאילו, כן, אבל היכולת של הלמידה של פר API, ובעצם כל API הוא לומד לעצמו, ויש להם מערכת שלו לומד אחורה, ומפזר את המוח, במקום מוח מרוכז אחד, למוח מפוזר שיכול לאסוף את הנתונים. יש גישות אחרות שאומרות, יש גישות אחרות שאומרות, אוקיי, בוא, ברמה של לעצור, אני אצר חתימה, יחסום איזשהו IP ספציפי. לפעמים אתה רוצה לחסום ברמת המשתמש, אתה רוצה ברמה של בקשה ספציפית. זה חסימות הרבה יותר מדויקות, ולא מונות איזשהו אי-נעימויות מול לקוחות וכאלה דברים. זאת אומרת, פה היכולות, הדיפרנציאציה של הפתרונות והשונים, מגיעות בעולם של ה-Active Mitigation. איך אנחנו באמת מטפלים בזה?
אתם היום מספקים פתרונות בעיקר לחברות שכותבות את ה-API'ים. אני חושב שזה נדבך מאוד מאוד חשוב ומשמעותי לחברות הטכנולוגיות שבעצם עושות את הדברים האלה. בוא נגיד, תכלס, רוב החיים שלנו, סובבים סביב API'ים שאנחנו לא כותבים, סביב API'ים שחברה אחרת כתבה. בוא ניקח דוגמה קלאסית, Zapier לצורך העניין, שזה מערכת, אינטגרומט לצורך העניין, שזה בעצם מערכת שמחברת API מול API, מערכת שמדברת בין עננים, והיום אני רואה יותר ויותר שימושים, גם בחברות שמפתחות מוצרים, גם לחבר את ה... את הפיתוח שלה, גם לקחת מנועים אוטומטיים של בעצם עושים פלואים של לוגיקה, של דבופים, לוגיקה של דבופים, ובעצם מחברים מערכות אחד למערכת אחרת, ובעצם ככה מתחילים לעשות כל מיני חיבורים בתוך הארגון, מחוץ לארגון, פתאום מכניסים פה מיילצ'ימפ, פתאום מכניסים פה עכשיו איזושהי מערכת סריקה, או איזו מערכת בקרה, או אפילו מכניסים עכשיו איזשהו בורד עדכונים באקסל, שבעצם מתחיל להכניס שם כל מיני דברים שקורים, ובעצם שם מתחילים לעשות תיעודים. הרמת חיבור היום, אני התחלתי את עולם הפיתוח שלי, במקום שלא קראו, API זה היה מילה שדיברו שם מלמעלה, אני חייתי בעולם של SDK, משם זה התחיל, API זה היה מסוג הדברים, מה זה API? יש API של Windows, התחברנו ל-Windows ועשינו מה שצריך, או תוכנה הייתה מביאה את ה-API שלה והיינו מתחברים אליה, ככה היינו חיים, ואני חושב שדווקא הדבר הזה שקוראים לו האינטרנט 2.0, שמה שהתחיל בעצם את כל החוויית משתמש המדהימה הזאתי, שבעצם הכל מתחבר להכל, והכל נותן פתרונות להכל, והיום אנחנו גם חיים באיזשהו עולם של, יש לנו over connectivity, ו-over connectivity הזה בעצם גורם לנו לאבד את הידיים ואת הרגליים, ואני חוזר על זה עוד פעם, זה משהו גדול, זה משהו משמעותי. אני בתור מישהו שעושה סקרים בחברות, אני רואה את עניין החיבורים, את עניין ה-API, את עניין החיבורים בין שני מחשבים, ואמרת גם OT, כל העניין של machine to machine, התקשורת בין משין טו משין, זה מסוג הדברים שהיום אנחנו רואים את זה בתור משהו שנמצא כמעט בכל מפעל, זה נמצא כמעט בכל מקום. אני רוצה אפילו לבוא ולהגיד שהחיבור אינטרנט הראשון שהיה היה בשביל לשלוח דואר,
נכון.
פורט 25,
נכון.
אוקיי? SMTP, שזה גם היום מתייחסים לזה גם בתור API, זה גם משהו שמשתמשים בו מהכיוון הזה. עכשיו ברמה העקרונית נרמלנו את העולם, הכל API, כל חיבור הוא API. וזה לא נכון מהבחינה הזאת, אבל צריך להסתכל על זה, וצריך גם להבין שהיה פה גם עולם אחר, שהסתכל על הדברים בדברים שונים, והשינוי פאזה הזאת גרמה לזה שיש לנו עכשיו שני דורות שונים, שבעצם מסתכלים על העולם הזה בצורה שונה. יש את האנשים שאני נמצא בהם, תודה, שבעצם אנחנו רואים את העולם איך בהתהוות שלו עוד משנות ה-90, משנות התחילות של שנות ה-2000, שהדברים נראים אחרת לגמרי, SDK'ים versus API'ים, והיום אני רואה המון המון חברות שלא מכירים בכלל את המונחים, לא מכירים את העולם, את הז'רגון שאני הייתי חי בו, והז'רגון והמילים הם אחרות לגמרי. אני הייתי בכמה וכמה סטארט-אפים בחיי, נתתי חלק ייוצים, חלק יותר, חלק פחות, והתקשורת עם האנשים שכותבים את הכל, עם הדב-אופס, הייתה שונה לגמרי ברמת הז'רגון שאני הייתי חי בו עד אותו זמן. והייתי צריך ממש לעשות שינוי, ממש שינוי הוצאה של מה שהיה לי, ולהכניס פרימורק חדש, רק בשביל להתחיל להבין את הז'רגון השונה. שזה מכניס אותנו לעולם שבו יש המון המון שינויים והמון המון דברים. נחזור רגע לעולם הטכני. אנשים שנמצאים היום בעולם החדש מקבלים את העובדה הזאת שיש לנו המון המון חיבורים להמון המון מקומות, וזה נוח להם לקבל את זה, אבל הם לא נכנסים ללרים שמתחת, הם לא מחפשים ולהבין את כל הלרים, פשוט מבינים שהם חיים באיזשהו לר גבוה וזה נוח להם שם. אז השכבה הזאת של ה-API, טוב, אני זורק את ה-JSON שלי לפה, או אז אני זורק את ה-XML זיכרונו לברכה לשם, וזהו, אני ככה חי. העולם הזה בעצם עשה, היה לו כמה וכמה ורז'נים שהוא היה צריך לעבור. זה מדהים לראות את זה מהצד. זה פשוט מדהים שלראות בכל מקום ובכל משעול בדרך הזאת, הייתה חברה שנתנה פתרונות הבטחת מידע והסתכלה על זה באיזשהו זווית שונה, עם מבט שונה ועם תאורה בזווית מאוד מאוד ספציפית, ואני שמח לראות את העולם הזה עכשיו גם מגיע גם ב-L7. צריך להגיד גם, שהיום כל החברות קלאוד הגדולות נותנות פתרונות כאלה ואחרים בנושא API. אני רוצה להגיד שהחלוצה שפיתחה שיטה שהיום כולם כבר מתחילים לגנוב מן את הקונספט הזה, זה קלאוד פלר, שבעצם עשתה, אני לא רוצה להגיד פיירול, אבל זה איזשהו גטווי חכם ומשמעותי בנושא הגנה על API'ים, שבעצם הגטווי עצמו בעצם מקבל את הריקווסטים, מעביר את זה סט פוליסי מאוד מאוד סטריקט, ומעביר את זה הלאה לכיוון השרת, ובעצם מייתר לנו את את הקונספט של הבטחת מידע, שזה שם אותנו בעולם של אם אני שם את כל המערכת שלי בקלאודפר לצורך העניין, אז אני חייב להשתמש בפלטפורמה של קלאודפר, לטוב ולרע מה שנקרא. אם אני שם את זה במקום שאני שולט בו, אז צריך חברות שהן אחרות. אם אני שם את זה במערכת כמו של גוגל, דיברנו כבר על עננים, היה לנו פרק על עננים ועל החיבוק דוב של ענן, לטוב ולרע. יש לזה את היתרונות ויש לזה את החסרונות. איפה אתם רואים את הכיוון שלכם בדבר הזה?
אז יפה, אהבתי שאתה ציינת את הנושא של לקבל איזה כשירות מחברות כמו קלאופלר ויש עוד אחרות. הנושא של בעצם להוציא את הבעיה החוצה ל-someone else problem, כן? לפתור את הבעיה החוצה, היא עדיין טיפה בקונספט הישן של להגן ממלישיאס קוד וכאלה דברים. כיום לדעת לזהות מה קורה אצלך בשרתים ומה נכון ולא נכון, הוא לא ברמה של מלישיאס קוד, קוד או דבר שאתה יכול לזהות אותו כגנרי. זה משהו שהוא ייחודי לכל אחד. אז ככל שהדאטה שלך הוא הרבה יותר קריטי לארגון, אתה תשקול להביא מערכת שיודעת להתאים את הפתרון אליך ולא פתרון גנרי. בעצם הרעיון של קלאודפלר והחברות הדומות, כשנותנים לך שירות הגנה, הם בעצם נותנים לך סקיורטי ברמה טובה אבל ממוצעת, זאת אומרת כאילו תקבל מהכל ברמה מספיק טובה כדי לקיים ארגון, כדי להחזיק ארגון, ככל שהצרכים שלך הם, 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 הם סבירים. כשאתה נכנס לדבר שהוא נהיה הרבה יותר מהותי, ואנחנו מדברים כרגע נגיד דוגמה איפה שהעולם הולך כרגע באופן בנקינג, כן? היכולת היום, ונסתכל את שתי מילים כי זה נושא שזה מהפכה שקורית היום, לא יודע כמה אנשים מדברים על זה וכמה אתם דיברתם, הנושא של מהפכת הדיגיטל, של אתה יכול לעבור מבנק לבנק בלחיצת כפתור. תראו לו, כל הדאטה עבור מבנק אחד לבנק אחר. אתה יכול לפתוח, עדיין לא בישראל, אבל אתה תוכל לפתוח חשבון בנק דרך ברוקר בתוך איזה בנק שאתה רוצה. ואז פתאום אתה מגלה שהדאטה שעובר הוא דאטה שהוא קריטי לארגון, ודאטה שיוצא החוצה ונכנס, אתה רוצה לדעת לרמת לנטר שלא קורה פה איזה מיפולציה, שלא איזה ברוקר פתאום משתמש ביכולות שלו להוציא דאטה שלכאורה מותר לו, אבל הוא כרגע משתמש בזה למעבר. זאת אומרת, הוא יכל לבקש דאטה של לקוח אחד, הוא מבקש דאטה של 10 לקוחות. הקלאודפלרים למיניהם, אלה שמסתכלים בחוץ, הם לא מזהים את זה כבעיה. כי הוא ברוקר, מותר לו להתחבר, כאילו מותר לו להוציא מידע, נתן לו את ההרשאות, יש לו את הגישה, יש לו מותר לו הכל. אם זה פעם אחת זה בסטקין, אם זה 10 פעמים זה לא תקין, אבל הוא לא יודע להגיד את זה ש10 פעמים לא תקין. ופה זה יתחיל להיות מעניין, כי החברות שבאמת קריטי להם, העולם הבנקאות, שחשוב לו הכסף של אנשים, ועולם הפינטקים, עולם כל התחום הזה, לא יכולים להכניס איזשהו פתרון שהוא טוב, הם צריכים פתרון מצוין, הם צריכים משהו שידע לתת הגנה ברמה של הצרכים שלהם, של השרתים שלהם, של היוסקט שלהם, או כמו שאפשר להגיד, להכניס את זה תחת איזה כותרת, ביזנס לוג'יק. ביזנס לוג'יק, להבין מה המטרה ושימוש של כל ה-API, זה משהו שאי אפשר לקבל מהחוצה, זאת אומרת, משהו שצריך ללמוד את הפונקציות והיכולות עצמם. וזה החלק המעניין שהחברות היום API Security, זה ההתמחות שלנו. אנחנו לא הולכים לחברה שרוצה, חברה, הייתי אומר, SMB, שרוצה WAF. אין לנו added value. הקבל איזה כשירות, שמישהו אחר יפתור את זה, מישהו אחר, ייתנו לנו פתרון באמת מדהים דרך המסננים שלהם והיכולות שלהם. ככל שאתה הולך להיות את האנטרפרייז, וככל שהאנטרפרייז הזה הוא אנטרפרייז שמתעסק עם כסף, בכל הצורות של כסף, אזי אתה תרצה משהו שהוא dedicated שיכול ללמוד את הצרכים שלך ולתת לך הגנה. אז עולם האנטרפרייז הוא עולם שבעיקר משתמש במוצרי API Security, versus the old world שמשתמש עדיין לחברות קטנות, משתמשים בעולם הישן של הוואפים ושירות וחברות מדהימות אחרות.
אז אם נסכם, XML זה כמו הבלו-ריי של העולם? לא שורד?
לא, פחות.
כן, לגמרי. אני חושב שהגענו לשלב השאלה זהה.
קראת את מחשבותיי. ישראל, שלב השאלה הזהה הוא סט של שאלות שאנחנו שואלים כל מרואיין שלנו. זה שלב מאוד, מאוד מהיר, בנוי על נקודת המבט של סיסו, הבטחת מידע, הגנת סייבר, אוקיי? אז גם אם הדברים לא יהיו בדיוק למה שאתה עושה, אנחנו בכל זאת שואלים את השאלה הזהה, כי אנחנו רוצים לראות את נקודת המבט הייחודית שלך. השאלות הן קצרות והתשובות צריכות להיות קצרות, מילה שתיים עד משפט, אנחנו עושים את זה מהיר. מוכן?
מוכן.
מה האתגר הכי משמעותי במקצוע?
וואו, אי אפשר מילה אחת, אבל הייתי קורא לזה מילה אחת, הדינמיות.
אם היית יכול להמליץ למישהו שרוצה להיות סיסו, מה לדעתך הדבר הכי חשוב שסיסו צריך לדעת?
אופה, כל שאלות האלה קשורות במשפט אחד, אבל ננסה במילה אחת אולי לנסה את זה. מה שהכי חשוב לסיסו לדעת זה שהוא לא יודע. He doesn't know everything. He needs to learn to always find more. לא יהיה הפתעות אחר כך, כי הפתעות זה לא נעים.
אם לסיסו אין כסף, על מה הוא צריך להשקיע את הכסף שלו?
שישב ודבר עם אנשים. אם אין לו כסף, שישב ודבר עם אנשים, להבין בדיוק מה יש לו, מה אין לו, זה ייתן לו הרבה יותר מידע מאשר לקנות איזשהו מוצר כזה או אחר או פתרון כזה. קודם כל, להעמיק יותר, כמה שאתה פחות כסף, תעמיק יותר במה שאתה צריך, באמת.
איך אנחנו יכולים להביא עוד נשים לתחום הסייבר?
אני יכול, בתור אחד ממגזר, שגדלתי במגזר החרדי, דווקא אפשר להביא נשים חרדיות, אני חושב. זה שוק מפולח שבאמת אפשר להגיע אליו, הם בהייטק, הם כבר נמצאים בהייטק, אז בואו ניתן להם כלים יותר טובים, נמחיס אותם לסייבר סקיורטי.
סקר סיכונים או פיטי?
וואו, but I choose פיטי.
אוקיי, סיסו טוב. הוא סיסו שהוא מנהל או סיסו שהוא יותר טכני?
סיסו שהוא מנהל. כי זה תפקיד הנהלה לכל דבר היום, סיסו.
אז איזה הסמכה הכי מתאימה לסיסו היום?
לא, אני לא יודע להמליץ, אמיתי.
מה נקודת החולשה בעיניך הכי גדולה בישראל של שוק הסייבר?
וואי, דווקא יש הרבה יתרונות, אבל חולשה, אני חושב אולי זה גם יתרון וגם חיסרון. אנחנו יודעים הכל. אנחנו יודעים לפתור הכל. זה יתרון שלנו וגם חיסרון.
אז איפה נראה לך השוק הסייבר ייראה בעוד 5 שנים?
תחזיות מדברות על גדילה באמת בקצב, אבל אני, במשפט אחד, ה-COVID-19 עשה אימפקט מאוד גדול על עולם הדיגיטל, טרנספורמציה דיגיטלית, וזה שוק שעוד נתחיל לחוות אותו בשנים הקרובות.
תודה רבה.
בכיף.
תודה רבה לישראל.
תודה שהזמנתם אותנו.
שמחנו לארח אותך. ותודה רבה גם לך, דנית.
ותודה לך, רותם.
בעוד פרק של מדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי דנית.
ביי.